לפני בערך כ-20 שנה אני הייתי מרגל של מדינת ישראל בברית המועצות. היום זה לא סוד, אני יכול לספר את זה בחופשיות כי אין כבר ברית המועצות, הרוסיה הקומוניסטית קרסה, אבל אז זה היה סוד. והיום כל מה שעשיתי שם זה פעילות לגלית, ואפשר לדבר חופשי, ואין שום בעיה, אין בזה שום דבר מיוחד. אבל אז זה היה סיפור. איך זה התחיל? התקשרו אליי בערך 20 שנה, התקשרו אליי ממשרד החוץ. ונפגשנו, נפגשנו, והם סיפרו לי שם שיש צורך שמישהו שנוסע לשם ועושה תפקיד כזה וכזה. יישר כוח, תודה רבה. וזהו, האם אני מוכן לעשות את זה? אז אתם מבינים, לנסוע למקום, הבעיה העיקרית שהייתה לי, שהיה לי קשה מאוד להסכים לזה, זה שהייתה לי קלוסטרופוביה, ממש כמו מחלת נפש כזאת, קלוסטרופוביה מרוסיה. לא יכולתי, ברגע שהייתי מתקרב לשם, היה לי פחד עצום שפשוט לא ייתנו לי לצאת חזרה. שאני עוד פעם מתעקע שם, שאני אשאר שם. זה, כבר הייתי אז בארץ בערך 12 שנה. התנתקתי לחלוטין מהארץ הזאת, ופתאום לחזור לשם, וזה היה פחד אימים. ואתה מבין גם איך זה יכול להיגמר, אם תופסים אותך, אם אתה משהו לא זה. אתה יכול לשבת שם כל החיים. זה ארץ, הייתה ארץ קשה. אז רק לחשוב על זה, זה עשה לי פריחה. ולא רציתי. בדיוק הייתי נשוי טרי יחסית, וככה לעזוב הכל ולנסוע לשם זה היה. אז חבר'ה שם, חלק מהחבר'ה שם במוסד הם דתיים, והם יודעים לשכנע מאוד, הסבירו לי שזה כמה שזה דבר חשוב, וזה באמת היה מאוד. ואז אמרו לי, ממה אתה חושש? הרי שלוחי מצווה אינם נזקין. כן, זה
גם הרוסים יודעים את זה.
באמת זה, לא ידעתי מה לעשות, התקשרתי לרב אבינר, סיפרתי לו את כל זה, ואמרתי לו, האם זה נכון ששלוחי מצווה אינם נזקין, ואני יכול לנסוע וזה, וככה יהיה בסדר. אז הוא אומר, מה פתאום? ודאי שנזקין, ועוד איך. זה המארצים אומרים ככה, ששלוחי מצווה אינם נזקין. שם בגמרא, הלאה, בהמשך, כתוב ודוכתא דיקתא דאיכא איזקא שני, זה ודאי, מקום שיש בו סכנה, ועוד איך נזקין. אז מה לעשות? אז איך אני יכול... כן, אז מה אליי לעשות? אז הוא אומר, בכלל לא שאלה אם אתה תנזק או לא תנזק. אתה ודאי תנזק, יש סיכוי גבוה, ודאי אתה תנזק, פשיטה, אין שאלה. מה שאתה צריך לחשוב זה לא תנזק או לא, אלא צריך לחשוב האם אתה מוכן למסור את הנפש למען היהודים אחרים. זאת השאלה. וכשהבנתי שזאת השאלה, אז הרבה חשבתי, אמרתי, כן, אם ככה, אם זאת השאלה, אז אני, כן, אני מוכן. וזהו, אמרתי להם שאני מסכים, שלחו אותי לשם, ושם עברתי הכשרה מסוימת, שם מכינים אותך, נותנים, מסבירים איך עושים תפקיד, כל זה, וזהו, ונסעתי. אבל כש... כשהכינו אותי לכל זה, פתאום אני נדהמתי לראות כמה שכל הדברים שהם אמרו לי מה לעשות, כמה שזה מתאים לספר שאז בדיוק באותה תקופה למדתי, אורחות צדיקים. כאילו מכינים אותך שאתה חייב להיות צדיק. לא יומן, אבל זה הדבר. נגיד, אתה, יש כמה נקודות, אני אסביר לכם, נקודה. נגיד, בנקודה אחת, שם אתה, אתם יודעים שיש אנשים הולכים לבית קפה, קוראים עיתון, הולכים לעבודה, שם כולם. למה הולכים לבית קפה? סתם. למה קוראים עיתון? סתם. הולכים לעבודה, קריירה, כסף. אבל מרגל עושה בדיוק אותו דבר. גם הוא קורא עיתון, גם הוא הולך, נפגש כאן עם חברים, מצלצל, כאילו מתקשר למישהו בטלפון, מצלם שם משהו, הולך, כאילו הכל ככה כמו אנשים אחרים. אבל המטרה שלו היא אחרת לגמרי. פעולות הוא עושה אותם הפעולות, אבל הכוונות הן שונות לחלוטין. ואותו דבר גם בעניין הזה של אורחות צדיקים. הוא אומר, כל עבודה שאתה עושה, יהיה לשם שמיים. הכל, כל מה שאתה עושה. אתה אוכל, אתה משחק עם ילדים שלך, אתה לומד תורה, אתה נוסע באופניים, אתה הולך לים לשחות. כל זה, זה עבודת השם. כמו מרגיל. זה דבר אחד. דבר שני, אין שום דבר סתם שאתה עושה שם. אתה לא מבזבז רגע אחד בחיים שלך. למה? כי אתה מבין שיכול להיות מצב כזה, שאתה בכל רגע ורגע מה שאתה חי, פתאום יכולים לדפוק לך בדלת, או לבוא לבית קפה הזה שאתה יושב שם, ויגיד לך, game over. נגמר המשחק, זהו. אז לכן, אם אתה כבר שם, אז אתה צריך לעשות את זה חזק. במלוא עוצמה, אין לך זמן שאתה, טוב, בסדר, קצת פה ושם, אין, כל רגע אתה צריך לנצל עד הסוף, ללכת עם זה במלוא עוצמה, במלוא הכוח. אתה כל הזמן עובד נגד השעון, נגד הזמן. וככה צריך, ככה צריך להיות צדיק, אורחות צדיקים. זאת אומרת, אתה מנצל כל רגע מחייך. דבר שלישי שמתאים לאורחות צדיקים זה שאתה חי שם כל הזמן בהנחת יסוד, זאת הנחת עבודה שעכשיו ברגע הזה עוקבים אחריך. יכול להיות שלא, בעזרת השם לא, אבל יש סיכוי שכבר כן, שכבר עלו עליך. אז אתה כל הזמן נמצא מתחת בעצם מחשבה שמה? שעין רואה ואוזן שומעת וכל דבריך בספר, כל מעשיך בספר נכתבים. בדיוק. דבר וי, אתה מבין שאתה גם בסוף כל מה שאתה עושה, בסופו של דבר אתה נוסע, אתה צריך לתת דין וחשבון. דבר חמישי, ישנה חשיבות בלתי רגילה לכל מה שאתה עושה. זאת אומרת, מאות אלפי יהודים תלויים בהצלחה של המשימה שלך. אז זה גם מה שמלמדים אותנו חז"ל, שמה שאנחנו ככה חיים. חוץ מזה, תכונה אולי נוספת שצריכים לרכוש, יש שם צריכים לרכוש הרבה מידות, הרבה תכונות. כמו שאנחנו עובדים על המידות, אז גם שם צריכים ללמוד כל מיני מידות. אבל אחד אולי שורה התחתונה, אפשר לסכם כל המידות שאתה לומד, אפשר לנסח את זה במילה אחת: לא להיות נפעל, לא לפעול ספונטני, לא להיות ספונטני. הכל מחושב, כל דבר אתה שוקל, כן? אז זה מחנה משותף גם של כל המידות שאנחנו לומדים. מה זאת אומרת לא להיות גאוותן, לא להיות כעסן, לא לקנא וכל זה? זה לא להיות נפעל, לא להגיב, אלא לחשוב, לנתח ולהגיע למסקנה. וכל פעם יש דילמות, זה לא דבר קל, כל פעם מצבים כאלה שבהם אתה צריך להחליט. זה עניינים, נגיד, אתה נמצא באותו בית קפה, ואז יש שם יהודי, פתאום נכנסים שם נאונאצים ומתחילים להתנכל עליו, להתנפל עליו, להרביץ לו. צריך להתערב או לא? מה? לא? זה לא פשוט. בכלל לא פשוט. אם זה קשור, אם זה, יש שם סכנת חיים של אדם הזה, אז מי אמר שעדיף שאתה תצליח במשימה שלך במחיר של היהודי הספציפי הזה, אם אתה יכול? זה לא תעמוד על דם רעך. זה כל הזמן שיקול, כל הזמן אתה עושה את החשבון, כי אולי היהודי הזה שמרביצים לו, אולי הוא איש כגבה, וכל זה, זה, זה עשוי בשבילך, ואתה הוא זה שבעצם עכשיו הכל בנוי, הצגה הזאת היא למענך, כדי שאתה תסגיר את עצמך, או שאתה, או שתמצא, שתהיה עילה חוקית לעצור אותך, שאתה התערבת. יש כל מיני מצבים. בקיצור, בכל אופן, מה ש אם עכשיו לסכם את כל מה שאמרתי במילה אחת, במשפט אחת, וזה בעצם מה שניסיתי לעשות שם, מה ניסיתי לעשות שם, זה פתאום הבנתי שאני אמור, אני קרוי לחיות חיים אקסטרימליים. אתם יודעים מה זה חיים אקסטרימליים? כאילו קיצוניים, עם הרבה מרץ. אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית. איך הם אקסטרימליים בעברית, מישהו יודע? קיצוני רק? כן? לא, לא, לא. כן, זה משהו כזה. אני יודע איך אומרים את זה בסלנג. אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. בסלנג זה נקרא אטרף. לא, לא, אטרף. זה לא סוררים. זה טח עד הסוף. במלוא עוצמה, במלוא הכוח. אובססיאליים כאלה, כן, נכון. כן, נכון. לא לאט לאט, לא ברפיון, אלא ממש ככה, בכל הכוח, במלוא עוצמה. ואתם יודעים, זה אני למדתי, זה בסיכום הגדול, מה שעשיתי שם, זה מה שלמדתי, זה העיקר התכונה שרכשתי לעצמי, ומאז אני ככה חי, גם באזרחות. כן, ככה אני חי. אני חושב שככה צריך לחיות, חיים אקסטרימליים. זה נכון שאומרים לנו הרבה פעמים, take it easy, לאט לאט, לא לקפוץ גבוה מדי, ולא לדלג מדרגות, וכאילו, יש הרבה דברים, וזה נכון, זה דברים נכונים, טובים, נכונים. אבל עם כל זה, אני הייתי אומר ש... תודה רבה. כן, אפשר לחלק. בעצם אתה יודע מה? לא, לא, חכה, אני אחלק. תודה רבה, יישר כוח. לא, אני לא צריך אותו כבר. לא, לא, פתח לי, תכף לא תכף. רק תנתק אותו ככה בדיונות. טוב, זה נגמר. בסדר. זהו. שאפשר לחיות חיים, חיים רגילים, סתם חיים כמו שאנשים בדרך כלל חיים, הולכים, מתעוררים בבוקר, הולכים לאיזה מקום, אוכלים, לומדים תורה גם, כאילו הכל רגיל, טוב, נורמלי כזה. אבל כשאני מסתכל ככה מהצד על סוג חיים כאלה, אני לא יכול להשתחרר מהאסוציאציה כזאת, מהמחשבה שבעצם שאנשים ככה חיים כמו איזה פנסיונר עם עיתון כזה, כן? אבל אתה בגיל 23. פנסיונר בגיל 23, אתה עושה כאילו חי רגיל, נחמד כזה, כן, חיים, חיים, למה לא? ואני כל הזמן משווה בין הסוג חיים שהיה אז שם וסוג פה, ואני אומר, מה ההבדל? הרי גם אנחנו, אותם המרגלים, גם אותנו שלחו לפה. כמו שאותי, אתם יודעים, הקושי בין הקשיים הגדולים שם היה להשתיל בן אדם, להכניס בן אדם לארץ אויב בצורה לא לגלית. להכניס שם בן אדם, כמו שזה לא פשוט, אז גם נשמה שמגיעה לעולם הזה, זה גם לא פשוט. סוף סוף השתילו אותך פה, בעולם הזה. אז אתה חי ככה שוואי שוואי? כאילו בסדר, take your time, כזה יש זמן, כזה בסדר, כזה נחמד. לא, זה חשוב, בטח, בטח. מאוד. אתם יודעים, כאילו, חיים, רוב האנשים חיים חיים של רפיון, חיים פנסיונרים. לא בשביל זה באנו לכאן. לכל אחת יש משימה. כל אחת באה לפה לעבוד. לעבוד זה צריך עד הסוף. צריך במלוא עוצמה, במלוא הכוח. אתה בשליחות. מחכים לנו שם, כן? וזה נורא חשוב, כמו ממש כמו עם המרגל. לכן, אני חושב שצריך להיות, צריך לחיות חיים ככה שאתה עושה משהו, לא יודע מה, כל אחד בוחר לעצמו מה המשימה שלו. לאחד זה לימוד תורה, מישהו זה תיקון מידות, מישהו, אדם שלישי זה אולי שהוא תורם להקמת יישובים והוא בעצמו שם מקים יישוב, מישהו אחר מגדל להרבה ילדים, משפחה ברוכת ילדים, מישהו אחר מקים גרעין תורני בפתח תקווה, מישהו אחר עושה עוד משהו, אבל צריך משהו שבדבר הזה אתה מומחה, אתה ספץ, אתה מיוחד. אתה עושה את זה בכל הכוח, במלוא עוצמה. לא משנה מה. העיקר כמובן שזה דבר, שזה דבר חיובי וטוב, אבל שאת זה אתה עושה בגדול, חזק. אתם יודעים, משהו שאתה חי את המשימה הזאת, את הדבר שאתה בוחר לעצמך מה לעשות, שאתה חי אותו עד הסוף. משהו שאתה עושה אותו עד הסוף. ולא לרחם על עצמך, אלא באמת לעבוד. וזה נכון שזה... כן, אולי, רגע, אולי אתן לכם את הדף. סיפור, אני לא בטוח שיש מספיק דפים לכולם, אז תשבו בבקשה שתיים על דף אחד. מה? תחלק לכולם, מה? לא, 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 אין כבר זמן. אוי, רגע, 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 אל תחלקו, אל תחלקו, זה לא דף הנכון. תחזירו הכל חזרה, אני לא יודע למה הם צילמו את זה. Too late. לא, 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 too late. מה? זה משהו אחר, כן. תחזירו הכל חזרה. כן. לא יודע איפה הדפים הללו. טוב. Thank you. לא, אין זמן, אין לי דף עצמו שצריך לצלם אותו, הם צילמו בטעות לא הדף הנכון. טוב, לא משנה. טוב, too late. בכל אופן, אז אני אגיד לכם בעל פה. שם במסילת ישרים אומר שם רמח"ל שאדם צריך לחיות את החיים שלו כמו במלחמה. זו ההגדרה שלו. אנחנו פה במלחמה. וזה נראה לי הדימוי הכי מתאים לחיים שלנו. מלחמה נגד היצר, נגד זה, נגד מידות, נגד כל מיני דברים, אבל אתה לא חי את זה סתם. אתה עושה את זה במלוא עוצמה. ובשבילי, כאילו, אחת הדוגמאות לזה, זה פעם איך צריך לחיות. אז אני אספר לכם, כשהייתי בצבא, אז הייתה לנו מסע אלונקות. וזה היה שם 40 קילומטר בערך. יש צנחנים, יש עוד כל מיני, עושים שם 80, פעם היו עושים 120 קילומטר, זה 80, 40 קילומטר זה רגיל, זה לא משהו יוצא דופן, זה רגיל. אבל לי, אישית, זה היה מאוד מאוד קשה. וגם חבר'ה שהיו בצבא, היו חזקים מבחינה, הרבה, כאילו, כאלה ג'אברים, גברתנים כאלה, חזקים מאוד, גם להם היה מאוד קשה, אבל חלק מהם היו הולכים עם המסע, גם היו סוחבים אלונקות על הגב, עם החייל. והיה שם קטע כזה, כבר לקראת הסוף, די אחרי 30 קילומטר, משהו כזה, שאני כבר הרגשתי שזהו, אני לא יכול יותר, וזה בכלל לא אני, לא אני הולך פה, אלא הגוף שלי כזה, כמו מכונה כזאת, טיק, 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 הרגליים ככה הולכות, כאילו זה כבר לא אתה, זה אתה, וכאלה דם בעיניים, עגולים אדומים כאלה בעיניים, והכל רטוב, וקשה, קשה, קשה, היה לי ממש בקושי, 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 אתה מצליח בכלל ללכת, עם כל הציוד, כל זה. ואז פתאום החבר'ה שם עם האלונקות צועקים החלפה. מה זה אומר החלפה? החלפה זה אומר שאם אתה לא מחליף אותו, אז עכשיו הוא נופל וכולם יפלו, ויחד עם הבחור הזה למעלה, זה כאילו החלפה. אבל החלפה, להיכנס מתחת האלונקה, זה פשוט לא בא בחשבון, זה בלתי אפשרי. ואני זוכר את עצמי, אני ככה הולך, והוא צועק, החלפה, החלפה, ואף אחד לא מחליף, כי לאף אחד אין כוח, כולם מתמוטטים. ואני זוכר את התחושה הזאת, אמרתי לעצמי, כאילו, ממש כזה, לא יודע, נשכתי את השפתיים, ממש הדם, וטח, צרחתי צרחה, טח, נכנס לי מתחת לאלונקה, והוא יצא החוצה, ואני המשכתי, ואני הסתכלתי, ראיתי בחורים חזקים כאלה הולכים על ידי, ואני רואה, הם בכו מרוב קושי, בכו ממש, בדמעות, טח, צורחים, הולכים, זה משהו מזעזע, מראה מדהים כזה. אני בטוח שחלק גדול מכם שיושבים פה עברתם את כל זה, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר, אבל אני חושב שכך גם צריך לחיות, זה לא רק בצבא. ככה צריך לחיות. בן שלי השנה הלך לישיבה, לשיעור א'. לפני שהוא הלך, אמרתי לו, אתה יודע, אתה צריך להיות, כשאתה לומד בישיבה, אתה צריך להיות מסוגל להסתכל בעיניים של בחור שהלך לצבא לשלוש שנים, ואתה הלכת לישיבה. אתה צריך ללמוד ככה, שאתה עומד מולו בלי להתבייש. הוא סוחב אלונקה ככה. אסור לך ללמוד תורה כמו פנסיונר. שאתה קם, קורא, לומד, הולך כאילו. חשוב, כן, בטח. לא. אם אתה לא לומד באטרף, אז זה לא מוצדק שאתה יושב בישיבה והוא שם רץ. צריך הכל, הכל לעשות את זה במלוא עוצמה. אמנם זה לא חובה. כל מה שאני עכשיו אמרתי לכם, זה כמו, אם אתם זוכרים, אמרתי את זה שזה אורחות צדיקים, זה על פי ספר אורחות צדיקים, זה לצדיקים. אדם לא חייב להיות צדיק, כמו שלא חייבים להיות בסיירת. סיירת זה מקום למתנדבים, כידוע. אפשר להיות אדם כשר וטוב, לקיים שולחן ערוך, לקיים מצוות, להקפיד, הכל, לא לעשות שום עבירות, ולהיות אדם בסדר גמור. זה מדרגה של בינוני. אדם שלא עושה עבירות בגדול, עושה מצוות בגדול, רק חי חיים רגילים. זה אדם בינוני. אבל מי שרוצה להיות בסיירת, זאת אומרת להיות צדיק, אז זה סוג חיים אחרים לגמרי. זה משהו אחר לחלוטין, זה כבר לא... אני גם לא הייתי חייב לנסוע לרוסיה. מה אני? לא חייבים, זה לא עבירה, לא לנסוע. אבל זה ככה. זה המסע הלונקות. אני חושב שזה בעצם כל הרעיון, ככה הרב קוק מסביר, חבל שאין לי פה דפים, לא צילמו את זה דף הנכון, אבל שם הרב אומר שזה סוג החיים של אשת חיל. למה היא נקראת חיל? כי תסתכלו, אצלה, איך ששם שלמה המלך מתאר במשלי אשת חיל מי ימצא, אז מתאר שתקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה ולכלות נורנותיה, והיא עושה ככה וככה וזה, והיא מטפלת בילדים, והיא מביאה שם אוכל לנזקקים, והיא עוזרת לבעלה, והיא מבשלת, והיא רצה, והיא טובת בגדים ומוכרת. כל זה, זה חיי אטרף. זה חיים אקסטרימליים. ככה צריך להיות, וזה אשת חייל, זה היה דימוי לעם ישראל, זה. ואז הרב קוק אומר שם, צריך גם להיות לא רק אשת חייל, צריך להיות איש חייל. וכל משפחה שיש להם, משפחה ברוכת ילדים, זה משפחה של חיים אקסטרימליים, זה לא חיים נורמליים. אז איך הם כן ואני לא, אני פה בישיבה יושב עם המזגן ועם ארוחת צהריים באחת וחצי, הכל מסודר? לא, צריכים ללמוד הכל לעשות בחיי אטרף, חיי סיירת, אינטנסיביות גמורה. וככה זה, אז אתה לא יכול ללמוד, בסדר, אז תעשה משהו אחר, תיקון מידות, משהו, אבל צריך לעשות את זה, כמו שאמרתי, אבל מי שרוצה להיות שייך לתחום הזה של המדרגה הזאת, של... כי גם אם אתה ג'ובניק בצבא, בגלל שיש לך בעיה בבריאות, בגלל ש... אלף סיבות, לא משנה מה, גם ג'ובניק באפסנאות, הוא יכול להיות חייל עד הסוף. הוא יכול להיות סיירת שלו גם באפסנאות. אז הוא לא יכול עכשיו לרוץ, בסדר, אז הוא באפסנאות, אבל גם שם הוא עובד עד הסוף. אולי אני אתן לכם דוגמה. ההבדל בין הבינוני ובין הצדיק, ההבדל ביניהם, זה בשבילי כמו, אני אומר, זה כשאתה חוזר הביתה מהמשימה, אז אתה חוזר בתור ג'ובניק או בתור חייל סיירת. אז הבדל הוא הבדל גדול. אבל ההבדל הזה, אני אומר שזה כמו בין גן עדן וגיהנום, בלשון חז"ל, כן? זה התחושה השונה לחלוטין. ואני רוצה לספר לכם מקרה שזה באמת בשבילי כמו סמל של גיהנום. זה גם לפני הרבה הרבה שנים, 30 שנה, משהו כזה. ובאמת גם את המקרה הזה השפיע עליי שאני בסוף... לפני בערך 30 שנה הייתי באיזשהו כנס למען יהדות ברית המועצות, והיו שם כמה חברי כנסת ודיברו שם, היה שם רב שער יישוב הכהן מרב הראשי לחיפה, והיו שם, היה מאוד מכובד כזה, מאוד נחמד, וכזה פאנל, יושבים, כל אחד מדבר, כזה מאוד, מאוד מרשים כזה, רושם, כן. פתאום קם אחד מהמשתתפים של שם, מישהו מהקהל, ואומר, אתם יודעים, אתם שניכם שם יושבים בפאנל, בשולחן המכובדים, כן, על הבימה, שני חברי כנסת הללו, לפני כמה שבועות הם היו ברוסיה. ואז מישהו שמישראל נוסע לרוסיה, זה היה פשוט בלתי אפשרי, זה לא היו יחסים דיפלומטיים, זה היה הכל מנותק לגמרי, אבל הייתה שם כבר יהדות מאוד צמאה, מאוד קמאה, זאת אומרת, יהודים היו מאוד צמאים ליהדות. וחיפשו תפילים ומזוזות וסידורים ואם היה אפשר כל פיסת אינפורמציה, משהו סתם, משהו שכתוב בעברית, כולם טרפו את זה, והיה תקופה של שירנסקי ורב יוסף מנדלביץ', זה היה הזמן. ורוסים עשו איזשהו כנס או משהו בינלאומי, והזמינו לשם אנשים מנציגים מכל העולם, והיו חייבים להזמין גם את ישראלים, כי אם לא היו מזמינים ישראלים, אז אם זה פתוח לכל עולם, לא אתה לא מזמין אותם, אז כולם גם היו מנדים אותם. אז לכן היו, והצטרכו להזמין שני החברי כנסת הללו. והם באו, הסתובבו שם כמה ימים, לא יודע, שבוע, ארבעה ימים, לא זוכר בדיוק כמה, וחזרו לארץ. אז זה איש מקהל אומר, אתם הייתם שם, למה אתם לא נפגשתם עם פעילי עלייה? למה לא הבאתם להם ספרים ללימוד עברית? למה אתם לא נתתם הרצאות שם? אז הוא אומר, לא היה לנו זמן, היה לנו כל מיני פעילויות, היינו חייבים לעשות משהו. אומר, מה פעילויות? אתם בשעה 8:30 הלכתם לקרקס במוסקובה. ובאמת היה שם, במוסקובה יש קרקס בין הגדולים אולי, הכי גדול בעולם, קרקס קבוע, מקורה, מפואר, משהו מיוחד במינו. ולקחו אותם טיול, עשו להם שם סיור, היכרות, אז הלכו אותם לקרקס. אז הם הלכתם לקרקס. אז חבר כנסת הזה קם, ואני זוכר עד היום, התדהמה, ההתפעלות שלי, פתאום אומר, סליחה! כך הוא קם ואמר, אבל ב8:30 זה זמן פרטי שלי, זה מחוץ לשעות העבודה, סליחה אדוני, כן? סליחה, זה זמן 8:30 חיים הפרטיים שלי, מה אסור לי לעשות חיים, כאילו, לחיות חיים פרטיים? מי אמר את זה עוד פעם לא מזמן? רמטכ"ל. אתם זוכרים הרמטכ"ל אמר כשהוא מכר מניות? כשהתחילה מלחמה, אז הוא מכר מניות בבנק. ואמרו לו, איך, אתה באמצע מלחמה מתעסק עם החשבונות בנק שלך? אז הוא אומר, זה חיים פרטיים שלי, מה לעשות? אני גם, חוץ מזה שאני מרמטכ"ל, יש לי גם חיים הפרטיים. אז אני זוכר את הפעיל העלייה הזאת, הבחור הזה מהקהל, צרח עליו כזאת שעגה, אני, זה היה משהו מאוד מאוד טעון כזה. צריך אומרת, אין לך חיים פרטיים, אין כזה דבר, חיים פרטיים. אם אתה נוסע לשם, אין חיים פרטיים, הוא ככה, אין חיים פרטיים. ואני פתאום הבנתי, נכון, הוא צודק. איזה חיים פרטיים, זמן אישי שלי. אתה על הזאת לשם, אתה הולך לקרקס? זה הגיהנום. אתה תבוא לעולם האמת, אז יגידו לך, מה עשית? אז אתה יודע, כן, פנסיונר, חייתי חיים של פנסיונר. הלכתי, כאילו, כן. לא עשיתי עבירות, זה לא משהו נגיד החוק, לא נגיד תורה, זה בסדר, לא? אתה לא קולט, אתה פשוט לא מבין איפה אתה חי. אתה פה שליח, שלחו אותך עם משימה, שתלו אותך כאן בקושי, סוף סוף הגעת, אתה הולך לקרקס? זה מה שאתה עושה עם החיים שלך? אתה נורמלי? אין לך חיים פרטיים, אתם מבינים? זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים להבין בחודש אלול. אין לנו חיים פרטיים. טוב, דבר אחרון, מה שרציתי להגיד לכם, זה ש... זה שאחד התכונות שמאפיינות מאוד את מרגל בארץ עוינת, זה שאין לך גם עזרה, זאת אומרת, אתה לבד. לבד לגמרי, בודד לחלוטין, אין לך הדרכה או עם מישהו, אתה צריך להתייעץ עם מישהו, לדבר, לשאול שאלות, כאילו אתה עושה הכל לבד. ויש פשלות, יש הרבה כישלונות, לא הכל הולך שם חלק, ולא הכל דופק כמו שעון, זה מאוד לא מצופה, כאילו חשבתי שזה הכל חייב להיות שם, לא, בכלל לא, יש שם ממש טעויות ובלגן, ושם קבעו לי פגישה עם מישהו מישהו מישראל שהיה צריך שם גם להיות, והוא פשוט לא היה, כל מיני. אתה צריך לפתור כל הבעיות לבד. הנחישות הזאת היא זה שאתה לא, אני צריך להסביר לכם אחרת, נסביר בצורה, מכיוון אחר. נכון שיש לנו, לכל בן אדם יש איזושהי תחושה פנימית כזאת שהוא צריך להיות אחראי אישית למשהו שהוא עושה, נכון? נגיד, הוא משתתף באיזושהי מבצע, ושם מבצע הזאת הוא אמנם נכשל, אבל הוא היה בסדר. או שחקנים בכדורסל משחקים משחק והפסידו משחק, ואחרי המשחק המאמן מנתח משחק ואומר, הנה עשיתם ככה, ואתה זרקת כדור לא נכון, ואתה היית צריך לתת לו לזה, ותך 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 ותך, אבל אתה, ששיחקת שם, היית בסדר. אז לא יודע אם יש לכם, לא יודע איך אתם, אולי תגידו לי, מעניין אותי שום הדעה שלך, אבל אני מצידי, היה לי, ועד עכשיו אני נלחם עם היצר הרע הזה, שאני רוצה לצאת בסדר. שאצלי, זאת אומרת, שאני לפחות, מה שהיה תלוי בי, מה שיכולתי, עשיתי בסדר. אבל הפסדת המשחק. נכון, חבל שפסדתי מסוד, אבל אני הייתי בסדר. אז דבר הזה הוא בעבודת הריגול הוא נחשב יצר הרע. אותו צריך להתפטר, ממנו צריך להתפטר. למה? כי זה לא משנה, זה לא מעניין אף אחד שאתה היית בסדר. זה לא אכפת לנו שאתה היית בסדר. מה שאכפת זה שתפקיד יעשה, זה שאתה תנצח את המשחק שלך, זה שאתה תביא תוצאה. אתה היית בסדר? בסדר, נו, טוב, בסדר. זה גם חיים של פנסיונר כזה, בסדר, בסדר, תקבל מדליה, אות הוקרה, תעודה, בסדר, אתה 100%, כל הכבוד, אוקיי, זה שטויות. מה שאכפת זה שאתה רוצה שהמשימה שלך תצליח, שאתה תגיע לתוצאה. ולכן תיקח כל מה שאתה יכול זה על עצמך ותעשה, כי תמיד אפשר למצוא אשם במה שאתה נכשלת. זה יכול להיות הרב שלא אמר לך בזמן שאתה היית צריך לעשות את זה, עולם הרבנים לא עושים כך וככה ולא יושבים ביחד ומחליטים, וזה שאין לנו מנהיג ויש זה, יש הרבה אשמים בעולם. אז יש כזה, יש רבי מסדיגורה, אז הוא היה אומר שצריך מכל דבר ללמוד, כל דבר בחיים ללמוד ממנו. מה לומדים? אז הוא אמר, אז הוא היה חי בערך לפני 100-150 שנה. אז אמרו לו, הנה עכשיו יש טלפון, מה אפשר ללמוד מטלפון? הוא אומר, מה? פשוט מאוד, מה שאתה אומר פה, שומעים שם? מה אפשר ללמוד מרכבת? כשאתה אחד מלא, מושך אחריו 10 ריקים. ואם אתה הפסדת דקה, אתה מפסיד הכל. יש שם גם טלגרף, אתם יודעים מה זה טלגרף? ששולחים מברקים, כן? היו משלמים על פי כמות המילים שיש במברק הזה. אז ממה אפשר ללמוד מטלגרף? שכל מילה שאתה מוציא מהפה, אתה משלם עליה. ואז אמרו לו, ומה אפשר ללמוד מכפירה, מאתאיזם? או, מהכפירה אפשר ללמוד דבר עצום, שמה? שכשמישהו בא ומספר לך שיש לו בעיה, אל תגיד לו, השם יעזור. כאילו אין השם. תלמד את זה מהכפירה, אין השם, אתה תעזור, אתה תעשה, תיקח את זה על עצמך. אז ככה זה גם הרעיון שהבנתי אותו אז. אתה שם לבד, אין מישהו שיעשה, אין מישהו שיעזור, אתה תעשה את זה. וגם עכשיו, אני חושב שאנחנו עכשיו נכנסים פה לחודש אלול, שזה הליכה לקראת ראש השנה, שזה, יש לזה סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה, לעזור לבן אדם לעשות את הסוויץ' הזה, לעשות את השינוי, כן, כמו ש... לשנות דיסק, לשנות את הדיסקט, כן, לא יודע איך אומרים את זה, לשנות את בכלל צורת החשיבה. אתה עושה את העבודה הזאת. אתה מגלה את אור השם בעולם בצורה כזאת, בצורה כזאת, לא משנה מה, תעשה את זה במלוא עוצמה. ובשביל זה, זאת אומרת, זה המהות של החודש אלול. בהצלחה.